אנחנו ממשיכים עם יואב ודוד ומה שמתרחש ביניהם, ואנחנו לקראת הסוף. כמובן אפשר ללמוד שנה שלמה, כל השנה ללמוד על יואב ועל דוד ולראות מה קורה ביניהם, כי זה יותר ממה שנראה. אבל ניסינו לראות איזה ציר שנקודת המוצא שלו זה שיתוף גדול, שבלשון חז"ל, אלמלא דוד מלך הוא לא שר צבא, ואלמלא הוא שר צבא דוד לא מלך. בשני הכיוונים, זאת אומרת, הם משלימים מאוד אחד את השני. אבל אנחנו גם ראינו סדק שהולך ונפער ביניהם, הולך ונהיה גדול. בהתחלה הכל כראוי, אבל סביב הסיפור של מואב, בני עמון, המלחמה בבני עמון, שם עוד אין חולשה, אבל יכולנו לחשוב עליה, היא תבוא קצת אחרי זה מרד אבשלום, לא מרד אבשלום, סליחה, מעשה דוד ובת שבע ופרק י"ב. רואים את הסיפור של השליח, מה בעצם אומר לנו סיפור השליח? סיפור השליח אומר, יואב מנסה להעמיד את דוד במקום, ככה בדברים ניסה להעמיד אותו ולהראות לו סוג של מראה. רואים אותו לא בעמדה פשוטה, אלא בעמדה ביקורתית, בעמדה שעומד ממקום אחר, ואפשר לראות את זה לחיוב, את הדבר הזה, אבל בכל אופן הוא קיים. לאחר מכן ראינו את יואב צר על רבה, הוא אומר, אם אתה לא בא, היא נקראת על שמי. מה פתאום נקראת על שמי? אם אתה לא בא, היא נקראת על שמי. בעצם דוד, הוא לא מרוצה מזה שדוד לא יצא למלחמה, ויותר מזה הסיפור של הוא לא יודע על בת שבע, הוא לא אמור לדעת, על, אולי, האמת ששם מדובר בסוף המלחמה, קשה לדעת, כבר עברה תקופה, ושאלת, אחת השאלות המעניינות בפסוקים ובחזל, האם העם ידע על הסיפור של בת שבע? מה ידעו? מה הציבור ידע? חזל מראים בהרבה מקומות, ידעו גם ידעו. איך רואים? כל מיני גמרות שבהם אומרים שהיו מביישים את דוד, הבעל ואשת איש, מה דינו? זוכרים את הגמרה הזאת. אומרים, הוא אומר, הבעל אשת איש, דינו אחד, אבל מי שמלבין פני חברו ברבים, נשרף, לא זוכר את הלשון שם. בכל אופן, מה זה מלבין פני חברו ברבים? מה זה השאלות האלה? רואים בדרך מדרשים שחכמים ראו שהדבר היה ידוע, וברור שלפי התיאור הזה, אין סיבה להגיד שיואב כבר באיזשהו שלב לא יודע. טוב, אז פה ראינו את ההזהרה שלו. אחרי זה אנחנו רואים, הוא הולך מול, בעצם הוא רוצה את אבשלום, כי הוא לא רוצה את שלמה, ושלמה מבחינתו עד הסוף זה יהיה דבר בלתי אפשרי, בלתי, הוא ישכב על הגדר ויעשה, ימסור את נפשו בעצם על הדבר הזה, בשום פנים ואופן. את שלמה אני לא מוכן להושיב על הכיסא, לא נתפס בעולמו. ואז הוא מחזיר את אבשלום, והסיפור של האישה התקועית הוא גם סיפור לא פשוט. סיפור האישה התקועית זה יואב ככה חזק מאוד בעצם הולך עם הסיפור של האישה שמביא את דוד למחול לאבשלום. למחול לאבשלום, הרי יש שם דין של גואל אדם, מבטרים על גואל אדם נגד פסוקים מפורשים בספר במדבר, אולי בהתאם לפרשייה בספר דברים, אבל זה נושא מעניין. אולי נתתי רק פעם שיעור לפני הרבה שנים, אבל זה נושא מעניין. אבל בכל אופן יואב ממשיך ומגמתו, לא רוצה את שלמה. ציר נוסף שאני רוצה להציג אותו הוא בעצם מה קורה עם דוד אחרי הסיפור של בת שבע. איך דוד מתנהג כמלך? כולנו יודעים עד כמה יואב הוא איש חזק, תקיף, שר צבא, לא מבטר בכל מיני מצבים, חותך, חזק, בני צוריה קשים ממני, זוכרים את זה בתחילת הדרך, אנחנו יודעים את התכונה הזאת. ומשהו מאוד מאוד בסיסי בתשובת דוד אחרי סיפורו בבת שבע לוקח אותו למקום בלתי נסבל מבחינתו של יואב, בלתי נסבל, הוא לא יכול להכיל אותו, הוא לא יכול לקבל אותו, סותר את כל מה ש... את עולמו. ומהו? קבלת הדין. כולנו יודעים את המשפט שחזל אומרים אותו, דוד הקים עולה של תשובה. מה זה הקים עולה של תשובה? מה הנקודה? פרקי דוד מפרק י' ב' ואילך עד סוף ספר שמואל ב', כולם וגם תחילת מלכים, כולם קשורים, נמצאים בצילו של הסיפור של בת שבע, חד משמעית. ארבעתיים ישלם, זה קורה מפרק לפרק, והאירועים המרכזיים הם ארבעתיים ישלם על הסיפור של בת שבע, זה הופך להיות ציר מאוד מאוד מרכזי. ובתוך הפסוקים האלה אנחנו רואים את תשובה דוד. ובתוך תשובה דוד אני רוצה בעצם להגיד שיש בתשובה דוד שתי נקודות שנראות כאילו סתרות זו את זה, ומעמידים איזשהו מבנה רוחני ייחודי לדוד, שדוד הביא אותו לעולם, ועד היום הזה הוא מצפה שעם ישראל יבין אותו לעומקיו ויבין מהי התשובה של דוד. התשובה של דוד הולכת בשני אפיקים. אפיק אחד הוא דבק בבת שבע. הוא דבק בבת שבע, לפי חז"ל הוא נשבע לה בפסוקים, הוא נשבע לה שממנה יבוא. זאת אומרת, הוא הולך עם ה... הוא לא בורח, הוא לא מתנער. הוא חושב שמהדבר הזה הוא ירים אותו, הוא יביא אותו לאיזה מקום. זה מצד אחד. מצד שני, דוד מוכן לשלם את כל המחירים שבעולם, הוא משלם אותם ומבליג ובעצם מוותר, כאילו אומר, אני השם, אני השם, אני השם, ומוכן לקבל את כל העונשים שבעולם, ולא עומד על תוקף המלכות. טוב, אני לא בטוח שכדאי להיכנס לתחום הזה ממש, באמת לראות, כי צריך להבין יותר קצת איזשהו מבוא לחטא של דוד ובת שבע, להבין מה הרקע, מה המשמעות של זה. אבל אני אומר, בסופו של דבר, אני אקרא לכם כמה נקודות שרשמתי פה, שורה ארוכה מאוד של תגובות שהן בלתי נסבלות מבחינתו של יואב. התגובה האחת, אמנון ותמר, קורה דבר נורא, דוד שלח את תמר אפילו, הכשילו אותו שם, הוא שלח את תמר, ואיחר לדוד. משל התקועית, דוד מסכים, הוא לא אומר שום דבר. אבשלום, השכיב אבשלום ועמד על יד שער, על יד השער ויד, והיא כל האיש אשר יהיה לו ריב לבוא אל המלך למשפט, ויאמר אבשלום, אי מזה אתה בא וחנף אליו, ודבריך נכוחים ושומע אליך מאת המלך. מי סימני שופט כל בארץ? רגע דוד, למה אתה לא מגיב? למה אתה לא עושה משהו? הבן שלך עושה דבר כזה בראש חוצות, לאור יום. למה דוד לא מגיב? אני ממשיך. צדוק, מרד אבשלום הוא בורח מהבית, הוא בורח עם כל הממלכה. צדוק וכל הכהנים נושאים את ארון הברית האלוקים. אבשלום יקבל את ארון, אנחנו עם ארון, אנחנו עם התורה. לא, אומר דוד, תחזירו את הארון לירושלים. תחזיר את הארון לירושלים. כן, אשב את הארון האלוקים העיר. אם אמצא חן בעיני השם ושיבני וראני אותו בית נבאו. ואם כה יאמר לו, לא חפצתי בך, הנני יעשה לי כאשר תופן. התורה תישאר בירושלים, אני עומד למבחן, המלכות שלי עומדת למבחן, אני נהנש, אני אשם בסיפור. שמעי סוקל אותו באבנים, עוד פעם, בני צרויה, ויאמר המלך, כן, ויאמר אבישי בן צרויה, למה יקלל הכלב המת הזה? את אדוני המלך הברנה והסירה את ראשו, מה קורה פה? כל כבודת המלכות הולכת פה, והאיש הזה מבזה אותנו, מבזה אותנו, מה קורה פה? ויאמר, מה לי ולכם בני צרויה? כי יקלל, השם אמר לו קלל לדוד, וכי מי אמר, מדוע עשית? כן, השם אמר לקלל. ברור שאין נבואה כזאת, אין נבואה כזאת, אבל השם אמר, הכוונה, אני השם, אני אחראי לכל מה שקורה. דוד לוקח אחריות. דוד בעצם אומר, אני השם בכל מה שקורה פה, אני השם באבשלום, אני השם, לוקח על עצמו ונמצא בשרשרת של תגובות שהן בלתי סבירות מבחינת. יש מרד של אבשלום, את לכם בבני אבשלום. מה זה? את לכם. צריך להילחם, צריך. לא, 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 אני אשם. אני אחראי לכל מה שקרה. אני אשם, אז אין לי כוח. אומר הרב קוק, באורות, הרב קוק תדבר, אחותי אשר נפשו הוא טמאה, כל עוד הוא מדבר, נשכב בבושתו, נכשול אבונו נגד פניו. וגם אם יתגבר בכוח הזאת מצח, רק מעט יעמוד ועד מהרה, תשוח עליו נפשו, וישור וישפל בקרבו. רק אחרי רצותו את אבונו, יחוש מחדש את טהרתו ואת עצמו וישוב לו כוחו. גבורת רוחו ועוז פניו. כנסת ישראל בכל ימי גלותה ידעה את אבונה, וחשה את מחובה הרוחנית בחולשה של כלימה פנימית, ולכן לא קמה ולא עשתה מעשה. הלכה למקום הפנימי, הלכה למקום הפנימי של הבחינה. אני אשם, אני צריך לעשות תשובה. בפרקי תשובה דוד מלווים, כמו שאמרתי, מצד אחד, לא, יש פה נקודה שאני לא אכנס אליה עכשיו, אבל אני רק מאיר שהיא משמעותית, היא מעניינת. זאת אומרת, הוא, זה לא התרסקות. זאת אומרת, יש פה מכוונות, הוא נשבע לבת שבע, כמו שאמרתי. ובסופו של דבר הוא הולך לאיזשהו מקום, והוא בסוף, תחילת ספר מלאכים, הולך לשם בכל הכוח. ובת שבע זה הסיפור של, זה הסיפור, זה בעצם הסיפור. זאת אומרת, כאילו סוג של אני אתן איזושהי כותרת בלי להיכנס להסברים ושלא נחשוב שאנחנו מבינים. יש, כן, בתשובה מאהבה, תשובה מאהבה, תשובה מהירה, אז אבונות נמחקים. תשובה מהירה, תשובה, איזה אבונות, תשובה מהירה, תשובה מאהבה, הופכים להיות חלק מהסיפור. תשובה של דוד, הוא דבק, הוא לוקח את בת שבע ונשבע לה, וזה פלא אחד גדול, ואני כרגע לא נתייחס לשאלה מה זה אומר, אבל הוא משלם את כל המחירים, והוא לא חזק, והוא לא תקיף. הוא נותן לדברים לקרות, כי הוא אומר, אני, השם אמר לו כלל, השם אמר לו כלל, הכוונה, אני אחרי, אני השם, אני לא יכול להתנהג בכוח, כי אני יודע שכל מה שקורה פה, זה איזו השתקפות של העולם הפנימי, ודוד מפרשה לפרשה, הולך וקוראים דברים, והוא סולל את הדרך, ועושה תשובה, ובסוף הסיפור הזה, כן, בסוף הסיפור הזה, אנחנו רואים את המלך מתייצב, ואומר, אני נשבע, כן, הוא סוג של שבועה שהבן שלמה יהיה המלך, ויחי שלמה המלך, וממליכים את שלמה, ושלמה בונה את המקדש. וכשבא השכינה למקדש, ידעו כל ישראל כי נמחה לדוד על אותו עבור. כל הסיפור של בת שבע, כל מי שחושב, הוא סיפור שזור בלב של המלכות. כל פרקי דוד, החל מפרק י"ב עד הסוף, זה הציר הפנימי, ציר התשובה של דוד. דוד הקים עולה של תשובה, ולהבין מה המשמעות של, של, של תשובה. מול הדבר הזה עומד יואב ולא קולט, לא מבין, לא מסכים. מה זה החולשה הזאת? מה זה השתיקות האלה? מה זה הדבר הזה? בשום פנים ואופן. ובעצם אפשר לראות שבעיה אחת שלו זה עם דוד בסיפור של בת שבע. זה ציר אחד, כמו שאמרנו, שהוא רוצה את אבשלום ולא שלמה, ההתנגדות לשלמה. אבל יש הרבה יותר מזה, יש יותר מזה, לא רק ההתנגדות, רק שנייה אחת, כן, לא רק ההתנגדות לשלמה היא עומדת בראש הסיפור, אלא ההתנגדות להתנהלות הזאת של דוד מבחינתו של יואב היא בלתי אפשרית. לא ככה מתנהג מלך, לא ככה מנהלים מלכות. מלך צריך להיות תקיף, חזק, עם מידת הדין. מלכות זה משהו אחר. ודוד, הרכות הזאת, המתעדן כתולעת וגם מבליג על כל כך הרבה דברים. מה לי ולכם, בני צרויה, זה ביטוי חריף. מה לי ולכם? אתם לא מבינים את הסיפור. השם אמר לו כלל. ברור ש... השם אמר לו כלל, זה הזמנה לפנימיות של דוד. אני פה נהנש על הכל. השם אמר לו לכלל, כי אני צריך להנש, ואני השם בכל מה שקרה. לקיחת אחריות ברמה שלא תשואר, וכל פרקי דוד הם פרקים של ייסורים גדולים מאוד, שדוד אומר, אני עשיתי, אני, וכן הלאה, ולוקח את הדברים לשם. בואו נלך למרד אבשלום. דיברנו על הסיפור בעקבות מרד אבשלום, אבשלום בני, בני אבשלום, דיברנו על זה? לא. אז בואו נלך לפרק י"ט. פרק י"ט, אפשר גם ללכת קצת לפני כן, קצת לראות את הפרקים, את סוף הפרק לפני כן. בואו נראה ביחד. מה שעושה בעצם יואב, הוא מפר פקודה בצורה הכי בוטה, הכי חזקה, הכי חריפה, הורג את אבשלום. יש שם ויכוח עם... קיצור, זה לא בקלות, אבל הורג את אבשלום ושולח את הכושי להודיע. אחימץ רואה את הדבר הזה והולך לעדן את הבשורה. הוא יודע שהמלך פה, אוי אוי אוי, שבר גדול מבחינתו של המלך הדבר הזה, ציווה כל כך ברור, כל כך חד. ובסופו של דבר מגיע החימץ ומנסה לרקח, אבל אחריו מגיע, הוא עקף את הנער הקושי. הנער הקושי מגיע, ומה הוא אומר? ויאמר המלך אל הקושי, השלום לנער אבשלום. החימץ לא רצה, החימץ לא יודע, החימץ ניסה עוד להמאם את הסיפור בעדינות. ויאמר הקושי, התבשר אדוני המלך כי שפטך אדוני היום מיד כל הקמים עליך. לא, סליחה, זה הכותרת, סליחה. אחריו, ויאמר הקושי, יהיו חנר אויבי אדוני המלך וכל אשר יקום עליך לרע. לא מבין את הסיפור. לא מבין, ויואב שלח אותו בכוונה, בבוטות, בחריפות, להעמיד אותו במקום. מה עושה דוד? למה הוא נותן פקודה כל כך ברורה לא להרוג את אבשלום? דיברנו על זה בפעם הקודמת? לא ניכנס לעומק של הדברים, אבל אני רק רוצה להראות לכולם על דבר שלמיטב הבנתי לא שמו לב אליו בכל מיני פרשנויות ומאמרים שנכתבו, וכאילו אומרים שדוד יש לו איזה מסור פנים אל הבן שלו. הבן שלו לא רוצה לפגוע בו, את לכם בבני אבשלום, וכל הזמן, עוד פעם ועוד פעם, כל הביטויים האלה, רואים בזה משהו אישי, איזה משהו אבא ובן, רחמיו של אבא בן שהעבירו אותו על דעתו. למיטב הבנתי לא ככה הבינו חז"ל, וגם לא ככה כתוב בפסוקים, מסיבה פשוטה, וזה כלי שצריך תמיד לראות אותו. כשהוא מצווה עליהם, הוא מצווה עליהם במעמד כל העם, ושמו של דוד לא נזכר אפילו פעם אחת. מה הכוונה לא נזכר? אני תכף אני אראה לכם. ודוד והמחנה, כן, רואים, הוא אוסף את העם, העם נאסף למלחמה. ויצב המלך את יואב, ויצב המלך. מה זה ויצב המלך? לא ויצב דוד. אם היה כתוב ויצב דוד, את לכם בבני אבשלום, אז כל אחד אומר, דוד, אם דוד זה השם שלו, האישיות שלו, אז דוד, הוא חומל על בנו, אבל זה לא מה שכתוב. ויצב המלך את יואב ואת אבישי ואת איתי. המלך, לאט לכם לנער אבשלום, וכל העם שבו בצוות המלך את כל השרים הדבר אבשלום. כל הזמן, המלך, המלך, המלך. אין פה דוד, השם שלו לא נזכר אפילו פעם אחת. וכשהשם לא נזכר, פירוש הדבר שהסיפור הוא ממלכתי ולא אחר. ויצא עם השדה לקראת ישראל, ותהיה מלחמה, וכו' וכו', וינגפו שם ישראל וכו'. אז זה בחלק הראשון. וגם בתגובת דוד, אנחנו רואים אחרי שהוא שומע שמת אבשלום, ולא רק שומע שמת אבשלום, אחרי שהוא רואה את העזות מצח של יואב לשלוח את הנער הקושי שיבוז לדוד ויראה לו כאילו איזה חוסר רגישות הכי גדולה שיכולה להיות, מישהו שיגיד את התפיסת עולם הכי הפוכה בצורה הכי בוטה, הכי חזקה, הכי לא מתקבלת מבחינת דוד. והרגז המלך, לא ברגז דוד, זאת אומרת כמלך הוא רוגז, לא מוכן לקבל את זה, קרה פה דבר שלא יעשה. ויעל על עליית השער, כן, ויף, וכה אמר מלכתו, בני אבשלום, בני, בני אבשלום, מי ייתן מותי אני תחתיך אבשלום בני. ויוגד ליואב, הנה המלך בוכה, ויתאבל על אבשלום וכו' וכו'. שמע, כולה, הכל פה מדובר על המלך. אז רגע אחד, ועוד מעט נוכיח לכם עוד יותר מהפסוקים. אז מה אנחנו רואים פה? המלך, המלך נמצא בעמדה הזאת. ומה זה המלך? למה זה מלך? זה בני המלך, בנו של המלך זה המלך הבא. זה ממשיך דרכו, זה השושלת, זה ההמשכיות, זה משפחת המלוכה, אבל זה משפחת המלוכה. וכמו אומר דוד, אני השם. לא בעריפת ראשים אני אכבוש את המרד אבשלום ועצור אותו, הוא רוצה לעצור אותו בניחותה. ורואים שגם מבחינת ההרוגים ואופן הלחימה, אפשר לראות פה הרבה דברים יפים בפסוקים, שיש פה עדינות גדולה, ויש פה ניסיון לצמצם, כי זה מלחמת אחים. ואבא הורג את הבן, הבן שלו קם עליו, זה בעיה שלו, אומר דוד, השם אמר, על שימי השם אמר לו לקלה, זה במרד אבשלום, השם אמר לו, אני השם בכל, ארבעתיים, ישלם, זה אני, זה הסיפור שלי. ואני כמלך לא רוצה לכבוש את האופוזיציה בהריגה, בטח בהריגה של בתוך בית המלוכה, שזה מפרק את המערכת. ומי שיש לו עוד ספק שאין פה מסור פנים, אז רואים שיואב, עכשיו מה עושה יואב? המלך לאט על פניו, איזק המלך כל גדול, בני אבשלום, אבשלום בני. יש מבחינתו של דוד שבר, צריך להבין יותר לעומק, למה יש פה כל כך שבר גדול? משהו כל בסדר? כן. צריך להבין למה זה שבר כל כך גדול, אבל עכשיו תראו את יואב, תחזיקו חזק. אתם בטח קראתם את הפסוקים האלה כמה פעמים בחיים, אבל כל פעם שקוראים אותם, רואים, וואו, איזה עצמות גדולות יש. אני מרגיש בפסוקים האלה קצת כמו יהודה ויוסף. יהודה ויוסף שככה, כשהם נאבקים, אז לפי המדרש, שכל מצרים כמעט הפכו אותה, מכירים את המדרשים האלה, שיש להם אחיזה יפה בפסוקים, בצורה מעניינת. ויבוא יואב אל המלך הבית, ויאמר, הובשת היום את פני עבדיך, כל עבדיך, הובשת, הממלטים את נפשך היום, ואת נפש בניך ובנותיך ונפש נשיך ונפש פילגשיך. לאהבה את שונאיך ולשונאה את אוהביך. כי הגדת היום כי אין לך שרים ועבדים, כי ידעתי היום כי לא אבשלום חי וכולנו מתים, כי אז ישר בעיניך. שימו לב, ויבוא יואב אל המלך, הוא לא בא אל דוד. הוא לא אומר לו, מה הפרוטקציות לבן שלך? הוא לא אומר את זה, הוא אומר, אהבה את שונאיך, שונאי אוהביך, הוא רואה את אבשלום בתוך המכלול. זאת אומרת, אפילו יואב שמתנגד לא מפרש את הדבר שיש פה משהו אישי. זאת אומרת, כאילו, נקודה. חשוב, זה לא סיפור, זה לא סיפור אישי. אבל זה תפיסת עולם. לאהבה את שונאיך, יש אויב, תפגע בהם. אבל דוד יגיד, זה מלחמת אחים, מה זה תפגע בהם? דוד יגיד, זה פנימי, אני אשם. אני משלם את המחיר על מה שעשיתי. אז מה לפגוע בהם? אבל יואב, יש בו את כוח הממלכה, כוח הצבא, במובן הפיזי, כל הרגישויות המוסריות, הפנימיות האלה. יואב הוא ישר, הוא הגון, הוא עושה את הדבר ההגיוני מבחינה צבאית, מבחינה לאומית, אבל אין לו את המימד הפנימי הזה. אין לו יכולת להכיל את תשובת דוד במובן הזה. אין לו יכולת לקלוט. לאהבה את שונאיך, אתה אוהב את השונא. ואתה שונא את האוהב. אתה לא מבין מי איתך ומי לא איתך. ואתה רוצה לבנות ממלכה, אז תהיה חזק. ודוד, החוזק שלו הוא חוזק של עבודת השם. החוזק של דוד, אם ירצה השם אותי והרעני אותו ואת נבאו. אם הקדוש ברוך הוא ירצה אותי, הוא ייקח אותי. לא בכוח. אני לא אתפוס את השלטון בכוח, אני לא אאחז בקרנות המזבח. אמא קדוש ברוך הוא, אני מחזיר את הארון לירושלים. אני משלם את המחיר על מה שקרה. אני עוזב את ירושלים. אגב, מאיפה לומדים דיני חליצת נעל? בחמישה דברים שעושים, אחד מהם חליצת נעל. מדוד שחלץ את נעליו. מה זה לחלוץ את נעליו? אדם שיש לו נעליים, הוא בא בעולם, הוא משתלב בעולם, הוא חלק מהעולם. ההשתלבות בעולם היא חלק מהעינוי נפש, זה לעצור את ההשתלבות בעולם בכל מיני צורות. אז לוקחים את הפסוק הזה של דוד, וכמו אומרים, דוד בעצם, מה הכוונה שהוא חולץ את נעליו? אני לא נלחם, אני לא נאבק על הכל. אם ירצה השם, ירעני אותו ואת נביאו. טוב, העם באים לתקוף אותו, הוא ודאי צריך להגיב. אבל לא, לא, לא מעבר לכך, זה הציר הוא נמצא במקום הזה. טוב, מה עושה דוד? תגובה מאוד מעניינת. אז בואו נלך רגע לדברים האחרונים. בואו נראה מה אומר לו. אז הוא אומר לו דברים קשים. אבל הוא ממשיך. לאהבה את שונאיך ולשונאה את אוהביך, כי הגדת היום, כי אין לך שרים ועבדים. אין לך, אתה לבד. כי ידעתי היום, כי לא אבשלום חי וכולנו מתים, כי אז ישר בעיניך, זה מה שאתה רוצה, שהוא יחיה וכולנו נמות. ואתה קום צא ודבר על לב עבדיך, כי באדוני נשבעתי, כי אינך יוצא אם ילין איש איתך הלילה וראה לך זאת מכל הרע אשר בא עליך מנוריך ועדתה. המרצע יוצא מן השק, אין. אומר לו, אם אתה לא קם עכשיו, אני דואג שאף אחד, כולם עוזבים איתך. הגזמת. מה הייתם מצפים שיעשה דוד? מעניין. ויקום המלך. קודם כל, לא דוד המלך. ויקום המלך. וישב בשער. וכל העם הגיעו לאמור, הנה המלך יושב בשער, ויבואו כל העם המלך. ישראל נס איש לעולב. ופה עוד מתחיל שעוד מרד שבע בן מכרי, עוד צדק בעם. חלק מההתפרקות שדיברנו עליה אחרי פרק, אחרי דוד ובת שבע, כל מה שקורה פה בעם. בכל אופן, אז אנחנו רואים את יואב הולך עד הקצה. יואב חזק, עומד מול דוד כשווה, והוא לא, הוא מעריך אותו מאוד, הוא הלך אחריו הרבה, אבל מבחינתו הדברים הם בלתי אפשריים, הוא לא מקבל את הדבר הזה. והנה שימו לב, ציר נוסף שראינו אותו היום, באמת את החוסר קבלה של לאהבה יצונך ולשונא יצונך. תהיה חזק, תהיה עם האנשים שסביבך ותקה את מי שנגדך. רגע, הוא מעם ישראל, שלמות העם, זה לא משנה. אתה תהיה חזק מול השונא, ומול השונא פה זה הבן ובעצם רוב העם, כי רוב העם במרד אבשלום מעט הולכים עם דוד, אז תילחם בהם. טוב, אלה הדברים. אני חושב שזה שהוא קם, זה אומר שהוא הבין שהוא הגזים. הוא קם והוא יוצא אל העם, והעם מתפייס וקורה משהו טוב. זה קודם כל. אז באמת רואים, דוד יכול היה להגיד ליואב, סליחה, מה זה הדיבורים האלה? כאילו לעצור אותו, הוא לא עוצר אותו. זאת אומרת, הוא בסופו של דבר נתן לו. ואנחנו רואים שבציר שביניהם, בסיפור הבא, זה שבע בן בכי. אתה ירה לנו מכל מה שהיה עד עכשיו, אומר דוד, כי מישהו פה מטיל דופי בעצם מוסד המלכות. קורא לאנרכיה. איש לאוהליך ישראל. איש לאוהליך ישראל, אין מלכות. לא צריכים, מי צריך מלך בכלל? דוד נאבק בכל הכל. והוא ממנה את המסע, הוא רוצה לדחות את יואב, יואב הורג את המסע ודוד מקבל את יואב בחזרה. אפשר להגיד שזה אילוץ, אפשר להגיד שזה לא רק אילוץ, שזה לא רק אילוץ, ושיש פה בסופו של דבר איזושהי הבנה של דוד שאולי הוא יחיק לכת בדבר הזה, וכן קבלה מסוימת, לא עד הסוף, אנחנו נראה לאן זה הגיע בתחילת ספר מלכים, אבל בכל אופן, אז זה קודם כל. יחד עם זאת, דוד מנסה להוביל דרך. אמרתי, הכותרת של כל הסיפור הזה זה תשובת דוד. דוד הקים עולה של תשובה, וחלק מעולה של תשובה זה להוביל את העם. ומשהו קשה, משהו קשה זה לקחת אחריות. כשמישהו שרח, והוא כשהוא מנהיג, והוא שרח, הוא עשה דבר שלא ראו. אז יש פה איזה פרדוקס, יש פה איזה מקום לא פשוט. בתור מנהיג, עכשיו מחלישים אותך, פוגעים בך, פוגעים בגמרי, תהיה חזק, תילחם בכל מי שנפגע. אבל כל מי שפוגע בי, הוא עושה את זה כי הוא צודק. אז מה עושים? נכון? אז על מי אתה חושב? אתה חושב. אז איפה אתה נמצא? יש פה דילמה מאוד לא פשוטה. כאילו, איפה אתה נמצא? דוד נמצא בתיקון הפנימי. לא לעשות, לקבל כוח מבחוץ אם לא רוצה. גם מול שאול, הוא לא, רוצים אחריו להרוג אותו, הוא לא פוגע. לא פוגע, לא פוגע. ולא כובש את יד המלכות בכוח. גם לפני שהוא היה על כיסא המלכות, וגם אחרי שהוא היה על כיסא המלכות. לא בכוח אני אשמור על הכיסא הזה, אלא מתוך רצון. בסופו של יום, צריך לדעת את זה, אחרי מרד אבשלום, בסופו של יום כל העם בוחר בדוד. אחרי מרד אבשלום בוחרים בדוד, אחרי שבע בן בכרי איזושהי סגירה של המעגל, אבל העם חוזר אליו, ובתחילת ספר מלאכים שלמה מצליח, ודוד עשה דבר שהוא בלתי יאומן. הוא עשה דבר בלתי יאומן, זאת אומרת הוא כאילו לקח את ההמשך של הסיפור הזה ואמר זה ההמשך שלי. הסיפור של בת שבע זה לא פשוט. כדי לעשות את הדבר הזה הוא היה צריך להיות נקי. כדי להיות נקי, כשאתה חטאת עכשיו קורה לך משהו ואתה מעניש את כל מי שפוגע בך, אבל הוא שליח, כאילו הוא שליח של הקדוש ברוך הוא, מה אתה מעניש אותו? אבל גם הוא לא בסדר, אבל באיזה בלס, אז אתה צריך להציל את עצמך מצד אחד, מצד שני, אבל באיזה עצמות, כמה כוח אתה מפעיל, איזה רמה של יכולת לשתות. אז בתוך התנועה הזאת דוד הלך מאוד מאוד חזק בכל שרשרת האי תגובה, כל השרשרת הארוכה הזאת של חוסר התגובה של דוד היא מדהימה, נכון? אתה שומע? זה שתיקות, עברנו פה על שורה של שתיקות, ואנחנו עוד מעט, תלוי בשעה, מה שעה עכשיו? יש לנו זמן. אנחנו נלך לתחילת ספר מלאכים. ולא עצבו דוד מימיו למות, מדוע עשה ככן עשית? למה לא עצבו? למה לא השליט? זה דוד עמדה. הוא לא בכוח. הוא לא יקבל את אמונה. אמון העם יגיע מתוך אמון עמוק, ולא מתוך שימוש בכוח. תראו לעצמכם, אבא בבית, יש שבירת אמון לילדים באבא, אז הוא נותן מכות, מעניש, הכל. אמון זה משהו שבונים אותו מבפנים, לא בכוח. תהיה אמין, אז יבואו אחריך. לא תהיה אמין, לא יבואו אחריך. נכון? מסכים למשוואה הזאת? שבסוף הדברים נבנים מבפנים. ודוד רצה ללכת, ובמרד אבשלום, בסופו של דבר, כאילו נאמר לו, הגזמת, דוד, הולך צעד אחורה. ודוד הולך צעד אחורה, זה גם חלק מה. הולך צעד אחורה, אבל לא לפני שיואב מעמיד את הדברים מאוד מאוד חזק. זה נכון. אז במתח הזה בין שניהם הפרשייה הזאת נמצאת. כן, נכון, גם יואב הוא קול של העולם, של המציאות, כאילו, נכון, בהחלט.
גם כאילו
הוא מחיל אותו, כאילו כל הזמן מחיל את הנשק. נכון, בהחלט, יפה מאוד. זה לא הכל נמצא, כאילו הדבר השם נמצא במקום אחד ויואב הוא כאילו נגד. הכל פה בסוף זה איזו השתקפות של קולות שונים שדוד קשוב אליהם. ובהתחלה הוא הלך חזק, ואחרי זה הוא נסוג. רואים שהוא קיבל, הוא קיבל את יואב. בשתי ההכרעות של יואב בסוף דוד הולך עם יואב. טוב, אז הנה אנחנו לקראת הסוף בפרקה הזאת, בציר הזה שהלכנו בו, ובואו נלך לתחילת ספר מלאכים, נראה לאן אנחנו מגיעים. בתחילת ספר מלאכים בעצם הייתי אומר יש פה שלוש נקודות ציור. הראשונה זה פסוקים שמתארים את מרד אדוניהו. בואו נפתח מלאכים א', פרק א'. כן, אז אנחנו נמצאים פה עם מרד אדוניה. בואו, אתם יודעים מה, בואו נקרא קצת את הפסוקים, נראה אותם בפנים. והמלך דוד זקן בא בימים, ויחסו בבגדים ולא יחם לו. ויאמרו לו עבדיו, יבקשו לאדוני המלך נערה ותולה, ועמדה לפני המלך ותהי לו סוכנת ושכבה בחיקך, וחם לאדוני המלך. מה אתם אומרים? זה הצעה בתום לב? זה אנשים תמימים? או מישהו פה, זה הצעה פשוטה? לא עובר במונחים שלנו. ברוך השם שלא עובר דבר כזה, נכון? זה לא חיסרון. כן, מי שמעיין בפסוקים רואה שיש פה חוסר תום לב גמור. מישהו מנסה להמשיל את דוד כדי שלא יהיה לו כוח. בואו נמשיך. ויבקשו נערה יפה בכל גבול ישראל, וימצאו את אבישג השונמית ויביאו אותה אל המלך. בלשון חז"ל, מה שאמרתי עכשיו, שמישהו מנסה להפיל את דוד, חז"ל יגידו שהיא הייתה אישה 19, שבעצם הם, עכשיו היא האישה 19 אסורה לדוד, ואם דוד נכשל בה, אוי אוי אוי, חוזר הסיפור של בת שבע, ואם חוזר הסיפור של בת שבע, אז שלמה זז הצידה. זה המשוואה שאני חושב שנמצאת במדרש הזה של חז"ל, אבל לא רק, בעומק הפסוקים. אבל בואו נמשיך. אז אם כן, והנערה יפה עד מאוד, ותהי למלך סוכנת ותשכרתהו, והמלך לא ידע. ואדוניה בן חגית מתנשא לאמור, אני אמלוך, ויעש לו רכב ופרשים וחמישים משרצים לפניו. ולא עצבו אביו מימיו לאמור, מדוע כה עשית? זאת אומרת, מה זה הסיפור? מתנשא, אני אמלוך. הוא מתנשא למלוך, הוא מתנשא בעצם להגיד אני אמלוך, כמו אבשלום. אז מה אנחנו רואים פה? דוד מימיו, זאת אומרת, מעולם לא עצבו. דוד נותן רגע, דוד, למה אתה נותן לדבר הזה לקרוא? אז אנחנו רואים עוד פעם, דוד לא מכריע בכוח. אבל פה יש סיפור נוסף. לא רק שהוא לא מכריע בכוח, אפשר להגיד, קשה, עוד רגע אנחנו נראה, שהוא נשבע לבת שבע שבני חים לא חסכת. אז אם הוא נשבע לבת שבע, אז למה הוא לא דואג שהבן שלה ימלוך? לא פשוט. להמליך את שלמה, תבינו כמה הדבר הזה הוא מורכב, הוא מסובך, הוא הר, הוא בעצם להגיד, עברתי את, אני עכשיו, הייתה תשובה התקבלה, כאילו, זה לעשות, ללכת קדימה ולהגיד, מפה, מהסיפור הזה של בת שבע, יבוא המלך הבא, ואם תרצו בנך אשר יצא ממך, הוא יבנה בית לשמי, הוא יבנה את המקדש, זה לא פשוט. תנסו לדמיין את זה במונחים של היום. בן, הבן שבא מאישה, לא, שהיה סיפור לגמרי לא בסדר. כאילו, לא צריך להיות סיפור כזה. זה לא פשוט הדבר הזה. וכל הפרק הזה קשור לדבר הזה. אבל אני לא יודע כמה כדאי להיכנס לאום הקו. בואו נמשיך אותי. כן. שאלה יפה קודם כל. ולא עצבו אביו מימיו. אדוניה בן חגי. זאת אומרת, פה זה לא רק תפיסת עולם מלכותי, לפי התיאור. יש פה בצד אחד, כאילו, רואים שאצל אבשלום, כן, רואים שזה גם אישי, אתה צודק. וגם הוא טוב תואר באותו ילדה אחרי אבשלום, והוא המלך הבא. ברור שהסיפור פה זה אני אמלוך, כאילו, בציר הזה. ובעצם, כאילו עולה מפה, שאם דוד היה מתייצב בעמדת המלך עד הסוף, המלך הבטיח לבת שבע שבדרך ימלוך תחתה, אז הוא אמור לתת אותו לבת שבע, למה לא עצבו? אז בתור מלך, זה לא בתור מלך, החולשה הזאת היא אנושית פה. אתה שומע? ככה אני נראה. לא חשבתי על הדבר לפני כן, אבל תוך כדי שאתה שואל, אני חושב שזו תשובה נכונה. ויהיו דבריו עם יואב בן צרויה ועם אביתר הכהן, ויעזרו אחרי אדוניה. שימו לב, הוא כבר בצד השני. אגב, חז"ל באיזשהו מדרש אומרים שבאמת, מה כתוב פה? ואותו ילדה אחרי אבשלום. למה מזכירים פה את אבשלום? אז יש איזה מדרש, אולי בהקשר של המילה הזאת, אולי המילה אחרת, לא זוכר, אבל המדרש אומר שאצל אבשלום היה ספק, כמעט יואב מרד, ופה הוא כבר מורד, כאילו עושים איזה השוואה. הוא בציר המרידה כבר, מהסיפור ההוא, ציר ההתרחקות, ופה ההתרחקות היא עוד צד, שתכף נראה אותו. זאת אומרת, יש לדוד הכרעה שעוד לא הוציא אותה לפועל. הכרעה של דוד זה שלמה, והנה, מצד שני, והיו דבריו עם יואב בן צרויה ועם אביתר הכהן. יואב ראשון, מוביל, זאת אומרת, שלושה חוברים ביחד כדי בעצם להעמיד את הצאצא, להעמיד את אדוניהו כמלך, אדוניה בן חגית, ולא את שלמה, ולא את בת שבע, ולא את תשובה דוד, ולא לכל, לעולם של דוד, הפנימי הזה של דוד, לא ללכת לערוץ אחר. טוב, בוא נראה. בסדר, מה יש כאן? אז בתוך, בואו ניתן את הסיפור, הסיפור הרחב שיש לנו. יש לנו מרד אבשלום, מרד אדוניה. אדוניה מורד, והוא יחד עם יואב. זאת אומרת, והסיפור הזה מובן לנו. לא רוצים את שלמה, לדוד קשה לאחי השלמה, והם בדיוק בתפר הזה נמצאים, וזה הנושא פה. וחובר אל יואב, ומובן לנו הסיפור הזה. זה סיפור אחד. הסיפור השני שיש פה, זה הסיפור של הצוואה. הסיפור הזה של הצוואה, הוא בא בפרק ב'. בואו נראה אותו. ויקרבו ימי דוד, תסתכלו פרק ב', למות, ויצב את שלמה בנו למור, אנוכי הולך בדרך כל הארץ, וחזקת והיית לאיש, ושמרת את משמרת אדוני אלוהיך, ללכת בדרכיו, לשמור חוקותיו, מצוותיו ומשפטיו וכו'. למען תסכים. אבל אני אומר לך, תלך בדרכי השם וכן הלאה וכן הלאה. אבל אתה צריך לעשות שלושה דברים. דבר ראשון, וגם אתה ידעת את אשר עשה לי, יואב בן צרויה, אשר עשה לשני שרי צוות ישראל, לאבנר בן נר ולהמסה בן יתר, וירגם וישם דמי מלחמה בשלום. ויתן דמי מלחמה בחגורתו אשר במותניו ובנעלו אשר ברגליו, ועשית כחוכמתך ולא תורד צוותו בשלום שלו. אל תורד את צוותו בשלום שלו. והשניים האחרים זה לבני ברזילה הגלעדי, ושימי בן גרה שסקל באבנים, אז גם אותו. טוב, אז מעבר לעובדה שהוא הולך עם אדוניה, זה מצד אחד, אנחנו רואים ויקרבו ימי דוד, צוואת דוד. אגב, בדברי הימים יש צוואות אחרות. זה מעניין מאוד להשוות בין הצוואות, יותר מאחד. אבל יש פה צוואה, והצוואה הזאת, אתה ידעת את אשר עשה לשני שרי צבאות, כן? ועשית, לא תורד את צוותו בשלום שאול. בפועל אנחנו רואים, השמועה בעד יואב, כי יואב נטע אחרי אדוניה ואחרי אבשלום לא נטע, וינוס יואב אל אוהל אדוני ויחזק בקרנות המזבח, ויוגד למלך שלמה כי נס יואב אל, קרנות, אל אוהל אדוני והנה אצל המזבח, וישלח שלמה את בניהו ובן יהוידע לאמור לך פגע בו, ויבוא בניהו אל אוהל אדוני ויאמר אליו כה אמר המלך צא, ויאמר לא כי פה אמות, וישב בניהו את המלך דבר לאמור כה אמר יואב וכהנני, ויאמר לו המלך עשה כאשר דיבר ופגע בו וכברתו, ואסירות את דמי החינם אשר שפך יואב מעלי ומעל בית אבי, והשיב אדוני את דמו על ראשו אשר פגע בשני אנשים צדיקים וטובים ממנו, וירגם בחרב, ואבי את דוד לא ידע את אבנר בן נר שר צבא ישראל ואת המסע בן יתר וכו'. ואבי דוד לא ידע, סליחה, את שניים זה שני אלה, ו שבו דמיהם בראש יואב ובראש זרוע עד עולם וכו' וכו'. הוא בא, הורג אותו, ויהל בניה בן יהוידע ויפגע בו וימיתהו, ויקבר בביתו במדבר. ויקבר בביתו במדבר. שלושה הזכורים יש פה, ואני רוצה להעיר כמה דברים, כמה נקודות, ואני חושב שהיום אנחנו נסיים. קודם כל, קשה לקרוא את הפסוקים על מותו של יואב. נכון? כאב לב גדול. אדם שמסר את נפשו להקים ממלכה, את מלכות ישראל, לגמרי. מסר את נפשו כפשוטו. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. שם נפשו בחפו. וקחו את זה מכיוון אחר. האדם שהלך יחד עם דוד עשרות שנים ביחד. הם ביחד מעמידים את הכל. ועכשיו עוברים לדור הבא. אומר דוד, וכן, אל תיתן לצבא, שלא תורד את צבאתו בשלום שאול, והוא מת מוות קשה. בניה בן יהוידע הורג אותו על גבי המזבח. קשה, קשה הדבר הזה. האם זה היה מחויב? למה דוד הלך לדבר? ובעצם אפשר, האמת שאפשר להתמקד בדבר הזה, אבל אני אתן איזושהי תמונה לראות את היחס בין הדברים. אז אם כן, זו שאלה שכל מי שפותח את הפסוקים בתחילת מלכים, הוא שואל אותה, כאילו, למה קרה כדבר הזה? התשובה נמצאת בסיפור הנוסף, בסיפור של המרד, של חידוש המרד. זאת אומרת, אם אנחנו פותחים את ספר מלכים ושואלים את השאלה, דוד, למה ככה עשית לו? האם זה היה מחויב? אז התשובה היא נמצאת בתפר בין שני הסיפורים האלה, ואני רוצה להסב את תשומת הלב לעובדה שבסופו של דבר, על מה מת יואב? לא על הצבא. בניגוד לשימי שאמרו, והורדתה את צבתו בדם שעולה, אצל יואב נאמר, אל תרד את צבתו בשלום שעולה. יש פה רך יותר. ומה שבעצם קרה בסיפור הזה, זה שני הסיפורים משולבים אחד בשני. והסיפור הראשון בעצם מספרת, או שאלה, מי הבן הממשיך של דוד? ומבחינת דוד ברור שזה שלמה, אבל לא פשוט, כמו שאמרנו, דוד עוד לא נמצא במקום הזה. ועד הרגע האחרון, הוא נשבע לבש... אתה נשבעת לאמתך! אם נשבעת... מה, הוא לא עומד לקיים את השבועה? כן, אבל... אבל לא פשוט, כאילו, להגיע לעמדה הפנימית הזאת. ודוד לא רצה לעשות את זה בכוח, ולא רצה לעשות את זה נגד, רצה. נתן לתהליכים. זה סוג של מהלך, של נוכחות, שמכוונת את התהליכים באור המקיף, בנוכחות של דוד, בתשובה של דוד, בתום הלב של דוד, ביסורים של דוד. כאילו, בסופו של דבר רצה להגיע לשם בלי כוח. אבל אנחנו רואים שדוד מותח את החבל עד הסוף. מה זה מותח את החבל עד הסוף? חבל עד הסוף זה אומר שכבר דוד, כן, הוא זקן, בא בימים, וכבר מלאך אדוניהו, כבר יורדים וכבר עושים פעולות, ודוד לא מתח את החבל עד הקצה, עד הקצה לא התייצא. ומתוך הסיפור הזה אנחנו רואים את יואב מתייצב חד משמעי. יואב בצד של אדוניהו. יואב בצד של אדוניהו נגד דוד. ומי שקורא את הפסוקים רואה שברגע ששמע דוד את הדברים מהנתן ובת שבע ואומר יחי המלך, אנחנו רואים בעצם שני שלבים. יש יחי המלך אחד, ובעצם שלמה המלך, ושלמה מולך, ואז אדוניה מגיע עוד פעם. מה אדוניה מגיע? הוא פונה לאמא שלו, לבת שבע. אחרי שכבר נסגר הסיפור, זהו, שלמה המלך. ומה עם יואב? לא כתוב, אבל שלמה המלך. ומה אנחנו רואים? הוא בא, שלום, שלום, דבר לי אליך. ותאמר דבר, את ידעת כי לי הייתה המלוכה, ועליי שמו כל בני ישראלים לא. ותיסוב המלוכה ותהי לאחי, כי מאדוני היית זו. ואתה שאלה אחת אנוכי שואל מאיתך, אל תשיבי את פניי. ותאמר אליו דבר. אמרינה לשלמה כי לא ישיב את פניך, כי הוא מאבטח את עצמו. ויתן לי את אבישג השונמית לאישה. למה הוא רוצה את אבישג השונמית? מה זה אבישג השונמית? אבישג השונמית זה שרביתו של מלך. אז מה אתה צריך אותו? אז התשובה היא פשוטה. אדוניה נדחה מן המלכות, חד משמעית. אבל אדוניה רוצה שיהיה לו לא דחייה של 100%, הוא רוצה 0.01. הוא רוצה משהו קטן. ההבחנה בין הדבר הקטן לדבר, הדבר הקטן לאפס, אפס זה אפס מוחלט, אין כלום, אתה נדחית. פה הוא אופציה. הוא קיבל את שרביתו של מלך. את ידעת, אליו הסבו כל ישראל ימלוך, אבל מהשם הייתה לו, אבל תני לי רק קצת. הקצת הזה הוא לא תמים. ומי שרואה, מתייצב שלמה בצורה הכי ברורה, ואומר, אחרי שהוא הבטיח, שהוא יעשה את מה שהיא אומרת, היא הבטחה. ולמה את שואלת לו את אבישג השונמית? שאלי לא המלוכה, כי הוא הכי הגדול. ולאביתר הכהן וליואב בן צרויה. וישבע המלך באדוני לאמור, כה יעשה לי, יעשה לי אלוהים וכה יוסיף, כי נפשו, כי בנפשו דיבר אדוני את הדבר הזה, ואתה חי אדוני אשר הביא, הכינני ויושיבני על כיסא דוד אבי אשר עשה לי וכו' וכו', היום יומת. ואז תראו מה קורה פה. אז וישלח את שלמה, הורג את אדוניה, ולאביתר הכהן שלח, והשמוע בעד יואב, ויואב בורח. למה הוא בורח? לא בגלל הצבא. יואב הולך עד הסוף. יואב לא מקבל את שלמה. רואים את זה פה בצורה מאוד ברורה. ואדם חזק כל כך שלא מקבל את שלמה, אין מלכות. זאת אומרת, ההוראה הזאת, הקושי שהיה לנו, דוד, איך אתה עושה דבר כזה? היא קשורה לציר הזה שראינו, שהוביל בסוף עד הקצה. עד הקצה זה אומר שיואב אומר לדוד, חי השם עם יאירין איש הלילה, אבל עדיין מעכל את זה. שהוא הורג את המסע, ועדיין דוד מעכל את זה. שפה בתחילת הדרך הוא הולך עם אדוניה, עדיין מעכלים את זה. אבל הוא מחדש, הוא מנסה, הוא מחכה ליום. ויואב הוא חזק, הוא חזק מול דוד, הוא חזק יהיה מול שלמה. ואם ככה, אין מלכות. ומי שקורא צוואת שלמה, רואה צוואת שלמה, יש לה שלושה רכיבים. שלושת הרכיבים האלה מספרים סיפור אחד. שלום בעם. והריגת יואב זה כדי ליצור שלום בעם, ולא את הדווקאיות הזאת, את אי הקבלה הזאת, ואת המרד בבוא העת, כי הוא לא מקבל בסופו של דבר את מי שמוביל את החיבורים האלה ואת האחדות הזאת. ושלושת החוליות, אז מה שאני רוצה לומר, זה שהחידוש של המרד, שעלילו המלוכה, שקרה כתוצאה מהסיפור של הסיפור של אבישג, הבקשה של אבישג השונמית, הוא זה שהוביל את יואב לברוח, לא הצבא. אחרי שהוא מת, אז אומר שלמה, טוב, באמת השיב השם שני אדמים, התמלאה הצבא, אבל הסיפור הזה הוא חד משמעית, כמו שאביתר הוא לא בתוך הצבא, והוא אומר לו לך לענתות, בן מוות אתה, הם בני מוות שלושתם, כי המשולש הזה מרד. המשולש בסופו של דבר זה אדוניה מצד אחד, זה יואב בן צרויה, וזה אביתר. כן, טוב, יש פה עוד הרבה מה לומר, ואנחנו נעצור. ברכת השם אליך.